למטה. וזה לקראת סוף פרק רביעי. הנה יתבהר לך, מכל מה שזכרנו בזה הפרק, שצריך לכוון אל הפעולות הממוצעות. ושלא יצא מהן אל קצה מן הקצוות. אלא על צד הרפואות ולעמוד כנגדו בהפך. זאת אומרת, שהרמב״ם שולל את הקיצוניות במידות, את הסגפנות למשל, או את ריבוית האהבה וכדומה, אלא ראוי האדם ללכת בדרך הממוצעת. גם ראינו שאף על פי שצריך ללכת בדרך הממוצעת, צריך האדם קצת לנטות אל אחד מן הקצוות, על מנת שלא ליפול אל הקצה האחר. כלומר, יש קצוות שיותר מושכים את האדם מאשר הקצה האחר, או שיותר קשה לחזור מהם בתשובה מאשר מהקצה האחר, ולכן ההדרכה היא לעשות נטייה כלשהי לכיוון, קצת להגזים לכיוון השני, אבל לא יותר מדי, ואין צורך להוסיף מעשים על מה שציוותה התורה, כי התורה כבר דאגה באופן מובנה בתוך ציווייה להגזמות. עד כאן מובן? לכן אומר כאן הרמב״ם, אני מסכם, הנה יתבהר לך, מכל מה שזכרנו בזה הפרק, שצריך לכוון אל הפעולות הממוצעות, ושלא יצא מהן אל קצה מן הקצוות, אלא על צד הרפואות, ולעמוד כנגדו בהפך. זאת אומרת, אם אדם נטע באופן קיצוני אל אחת המידות, כלומר, נטע אל אחת המידות הקיצוניות, אז הוא צריך לנטות באופן זמני אל המידה ההופכית, על מנת ליישב את דעתו. וכמו שהאדם היודע במלאכת הרפואות. עכשיו כאן הרמב"ם אומר שהטיפול צריך להיות טיפול יומי. מה זאת אומרת טיפול יומי? זה כמו שמשל אדם עושה התעמלות כל יום, כדי שלא יצטרך לעבור אחר כך טיפולים קשים יותר. הוא דואג לתזונה נכונה בכל יום, כדי לא להגיע למחלה. אז גם במידות זה כך. כשיראה מזגו שנשתנה מעט שינוי, כן, אדם פתאום התחיל כאב ראש, חולשה, לא יודע מה. לא ישכח ולא יניח יכולי להתחזק עד שיצטרך לרפואה חזקה, בטח יצטרך ניתוח, יצטרך הרדמה וכו'. וכשידע שאיבר מאיבריו חלוש, ישמור תמיד ויתרחק מדברים המזיקים לו, ויכוון למה שיועילהו עד שיעברי האיבר ההוא, או עד שלא יוסיף חולשה. כן, האדם השלם צריך לו שיזכור מידותיו תמיד, וישקול פעולותיו, ויבחן תכונות נפשו יום יום. אז חשבון נפש יומי זה דווקא עוזר לא להגיע למצבים קיצוניים. וכל מה שיראה נפשו נוטע לצד קצה מן הקצוות, ימהר ברפואה ולא יניח התכונה רע להתחזק בשנותו מעשרה, כמו שזכרנו. וכן, ישים לנגד עיניו המידות הפחותות אשר לו, כלומר הקלקולים שיש בו, וישתדל לרפותם תמיד כמו שזכרנו, שאי אפשר לאדם מבלתי חיסרון. כלומר, למה הוא צריך להסתכל על הפחיתויות? כי אין דבר כזה אדם שאין לו פחיתויות. טוב, זה דבר יפה. מה כל כך יפה בלדעת שהאדם תמיד חסר? א', זה מנחם. כלומר, כל אדם מרגיש את הפחיתויות שלו, אומר, וואו, אני אדם גרוע. אבל אם תשים לב שכולם ככה, זה קצת מרגיע. דבר נוסף, יש משהו נפלא אם אנחנו חושבים על כך, שמיסודי הדת, אומר הרמב״ם, שהאל מנבא את בני האדם. כלומר שהקדוש ברוך הוא יש לו שיחה עם בני האדם, מדבר איתם. הוא מנבא את בני האדם. לא תמיד, אבל היו תקופות, זה בינתיים פסק, אנחנו מקווים שזה יתחדש, של דבר השם שפונה אל בני האדם, אל הנביאים. וכשהקדוש ברוך הוא פונה, הרי הקדוש ברוך הוא טהור, שלם, אין בו חיסרון. אז היינו חושבים שכדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להיות ללא חיסרון כלל, כלומר להיות מלאכים. ואז אם כך, הנבואה הייתה בלתי אפשרית. נכון? והנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מסכים לפנות אל האדם החסר. אבל יש משהו מאוד אנושי בנבואה. ההכרה שהאדם עם חסרונו ראוי לדבר השם. אז זה לא אומר שבכל מצב של קלקול האדם יכול להתנבא, ברור שיש איזה מינימום. אבל יש משהו מאוד אנושי במוכנות של הקדוש ברוך הוא לפנות אל האדם. אולי נסביר את זה קצת בהרחבה, קצת. האדם הוא יצור, אחת התכונות הקבועות באדם זה השכחה. כן? הרי האדם נקרא בתנך גם בשם אנוש. מה פירוש המילה אנוש? אני שוכח. נכון? זה בעברית. אנוש, פירושו, אני שוכח. וכלומר, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן תורה למי שבידוע שישכח אותה? נכון? ברור שישכח. ברור שיהיו שיבושים. כלומר, התורה ניתנה על דעת זה שהיא תשתבש. על דעת זה שדברים ישכחו ויחודשו או יעובתו. כל זה חלק מהתוכנית האלוהית. נכון? טוב. סגור סוגריים, כן, אנחנו חוזרים למה שאומר הרמב״ם, שאי אפשר לאדם מבלתי חיסרון. עכשיו, מאיפה הרמב״ם יודע שאי אפשר לאדם מבלתי חיסרון? הוא יודע את זה משני מקורות. הפילוסופים אמרו לו, איפה הם יודעים? הם הסתכלו במציאות כנראה. ומי עוד אמר לו את זה? התורה, כלומר התנך. אז בואו נראה. שהפילוסופים כבר אמרו, כבד הוא ורחוק שימצא מישהו בטבע, למעלות כולן, רצוני לומר, למעלות המידות ולמעלות השכליות, מזומן ומוכן. כן, כלומר, זה לא קורה. אגב, הציטוט הזה, זה ציטוט מהאתיקה אל ניקומקוס, מאת אריסטו. כן, כלומר, אריסטו כבר אמר, זה כמעט לא מצוי שאדם יהיה בעל, שיהיה מוכן לכל המידות הטובות. כלומר, אין אדם שלא צריך לעשות איזשהו מאמץ כדי לשפר את האישיות שלו להשתנות. אבל בספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה, כלומר לא רק אצל הפילוסופים מצאנו את ההכרה הזאת, אלא גם בספר התנך. אמר, הנה הוא מביא לך מיוב ומקהלת, הן בעבדיו לא יאמין, ומלאכיו ישים תהולה. מי אמר את זה? מה? מה פתאום? השם אמר, הן בעבדיו לא יאמין, ומלאכיו ישים. מי אמר את זה? אליפז, אליפז התימני, נכון? כשיוב בא בטענות שלמרות שהוא צדיק רע לו, אז אליפז הסביר לו, תשמע, בטח יש לך איזשהו חיסרון, לא? הרי הן בעבדיו לא יאמין, ומלאכיו ישים תהולה. אף שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם ידכאו לפני אש. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יש לו טענות אפילו כלפי המלאכים וכלפי עבדיו של מעלה, אז קל וחומר כלפי האדם שהוא שוכן בגוף, והגוף בהכרח מביא חיסרון לנפש האדם. אז מה אתה רוצה? אף שוכנה בתי חומר, כלומר האדם שוכן בתוך בית של חומר, זאת אומרת בתוך בוץ, שזה הגוף שלו. תהולה זה טענות, יש לו, הוא בא בטענות אליהם. לא תהילה, כן? תהולה. כמו שם להולל. אף שוכנה בתי חומר אשר באפר יסודם ידקום לפני אש. מערב לבוקר יוקטו. יובד לנצח זכרם. יעלו בתור ויובדו. ביוב. זה המשך הפסוק. פסוק. הפסוק מכניס אותך לשוונג על גבי הפסוקים ביוב. כן? ברור. או מה המשך שם גם, ומה יצדק אנוש עם אל, ומה יזכה ילוד אישה. מי אמר את זה? אני חושב שזה צופר הנעמתי, עד כמה שאני זוכר זה צופר, לא בטוח, אולי זה בלדד השוחד, אבל אחד מהרעים של יום, מה יצדק אנוש עם אל, ומה יזכה ילוד אישה. אגב, הפסוק הראשון שהוא הביא מיוב מדברי אליפז מעורר שאלה, כי השאלה האם זאת השיטה של אליפז או לא. כי הרי שמה אליפז מצטט מישהו. ואת מי הוא מצטט? מלאך שנגלה לו בחלום. כן, כלומר, אליפז אומר, תשמע, יש לי פתרון לשאלה של צדיק ורע לו. יש מלאך שסיפר לי מה הסיבה. כן, הוא אומר, בסעיפים בחזיונות לילה, מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים, פחד אחזתני ורעדה, ורוב עצמותיי יפחיד, יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה, והכל אשמע. זאת אומרת, כלומר, אליפז מספר שהייתה לו התגלות. ושבהתגלות המלאך אמר לו, האנוש מאלוה יצדק, כי מעושהו יתהר גבר, הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה, וכו' וכו'. כלומר, כל דבר, אין לזה טענות שהמלאך אמר לאליפז. ומה שלא כך ברור זה האם אליפז מסכים לדברי המלאך או לא. כי בהמשך, שאמר, כי הרי אם אנחנו לוקחים את דברי המלאך כפשוטם, האדם אין לו תקווה. אבל בסוף, אחרי שהוא מצטט את דברי המלאך, אליפז אומר, אולם אני אדרוש אל אל. ועל אלוהים אשים דברתי. הנותן מטר על פני ארץ, ושולח מים על פני חוצות, לשום שפלים למרום. וקודרים סגבו ישע. כלומר, מה אומר לו אליפז? אני חושב, לא כמו המלאך, אני חושב שהאדם יכול להתעלות. טוב, אבל זה לא אומר שהוא לא לוקח כנתון ראשוני שיש חיסרון באדם. אבל החיסרון הזה הוא לא חיסרון מהותי, כיוון שהאדם יכול לשום שפלים למרום. כלומר, הוא יכול לעלות למעלה אפילו במדרגת המלאכים אם יתאמץ. טוב, אז זה רק הערה בהבנת ספר יוב. אולי בהזדמנות נלמד את ספר יוב, אז נבין מה נאמר שם. ושלמה המלך, עליו השלום, אמר סתם, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אם כן, אין אדם ללא חיסרון. שימו לב אגב שהרמב״ם לא מבין שהחיסרון שמדובר עליו הוא עבירה. כן? כי אפשר לאדם שלא יעשה עבירה. זה בהחלט אפשרי. אבל לא ייתכן לאדם שלא יהיה לו קלקול כלשהו במידות. לדעת הרמב״ם, קלקול במידות זאת עבירה? איפה ראית את זה? ביטול והלכת בדרכיו.
קשה אולי לסמן בדיוק את ה...
כן, ברור. כן, אבל זה לא עבירה במובן של מרידה. כשאני עובר עבירה, יש איסור, ואני עובר על האיסור. כן, זה מהלך כללי של החיים. והלכת בדרכיו, גם זה מנוסח ככה. שזה לא... שבאופן נקודתי עכשיו יש לי חיוב לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי, אני עכשיו עומד לקיים מצוות להיות בעל מידות טובות והלכת בדרכיו. זה לא ככה עובד, נכון? זה מהלך כללי של החיים. אז אם כך, לא ייתכן שאדם לא יהיה לו חיסרון. אגב, אם זה באמת, יש קושי מסוים בדברים האלה. אם אנחנו אומרים והלכת בדרכיו שצריך להידמות לקדוש ברוך הוא, והרי לא ייתכן שהאדם לא יהיה לו חיסרון, אז יכשילו אותו מראש. נכון? איך אפשר להכשיל את האדם מלכתחילה? זה סותר את דברי רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות שואל, הוא מביא שאלה ששאלו אותו. שאלו אותו איך אפשר לקיים את כל המצוות. ככה שאלו אותו. אז הוא עונה, ופשוט מאוד. אלמלא שברור לקדוש ברוך הוא שהאדם יכול לקיים את כל המצוות, לא היה מצווה אותם. אם כן, מכאן, שהאדם יכול לקיים את כל המצוות, מה שהיה להוכיח. ופה, לכאורה משמע, שלא ייתכן שאדם לא יחטא, נכון? אלא אני רוצה פה לחדש חידוש קצת. שכשאדם בעל חיסרון, גם אז הוא דבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אני אסביר את זה קצת. יש לפעמים בצווי משבר בחיים. משבר פרטי, יש משבר לאומי, יש משברים. עכשיו, כשיש משבר, יש בזה שתי צרות. א', עצם הצרה, כן? נגיד חרב המקדש, או אדם מבולבל, לא יודע, זה כשלעצמו צרה. אבל יש בזה צרה נוספת, שכשהאדם נמצא בצרה, הוא מפסיק להיות דומה לקדוש ברוך הוא גם כן. הוא כבר לא הולך לפי מידותיו, הוא לא הולך לפי דרכיו של הקדוש ברוך הוא, לא דבק במידותיו. אז זה צרה שנייה. נכון? אז מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי להציל את האדם מן הצרה השנייה? מתנהג גם הוא בחסרונות. יש, זה כבר מפורשת בירושלמי. הרי במשנה כתוב שב-17 בתמוז הייתה צרה שהובקעה העיר. כן, ירושלים נכבשה. ב-17 בתמוז פרצו את החומה. אם מסתכלים בתנך, בספר ירמיהו, רואים שזה לא ב-17 בתמוז, זה ב-9 בתמוז. אז הבבלי מצא פתרון פשוט. הבבלי אומר... זה בית ראשון, זה בית שני. בבית ראשון זה באמת היה ב-9 בתמוז, בבית שני זה קרה ב-17 בתמוז, אנחנו מתענים לפי הצרה הקרובה אלינו, ולא הצרה הרחוקה. זה דברי הבבלי. הירושלמי אומר משהו אחר לגמרי, שגם בבית ראשון זה היה ב-17 בתמוז. ומה שבירמיהו כתוב שזה היה ב-9, זה הנביא שהתבלבל. למה הנביא התבלבל? מפני רוב הצרות. אבל זה לא סתם הנביא התבלבל, הנבואה התבלבלה. הנבואה, כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן, שם הגמרא מביאה משל למלך, שהיה כותב חשבונות. באמצע שהוא כותב, אומרים לו שמת בנו. אז הוא כותב לו נכון את החשבון. ככה זהו. זה דבר תמוה מאוד. זה כביכול בא לומר שריבונו של עולם מסכים לעשות מעשה המשתף אותו עם האדם, כדי שהאדם לפחות ימשיך לדבוק במידותיו. מה ריבונו של עולם כביכול מבולבל, אף אתה. זה משהו נפלא. כן, בבקשה. זה מה שהסברנו לפני שהגעת לשיעור. נכון? אמת או לא? איחרת. עכשיו, מה שאני רוצה אולי להסביר. להגיד את תארי שבח לקדוש ברוך הוא, זה דבר נכון או לא? זה לא נכון, באותה המידה, באופן אבסולוטי, תארי השבח הם שקריים, באותה המידה כמו תארי הגנות. נכון? כך אומר הכוזרים במאמר שני. אלא שאנחנו מרשים לעצמנו להרבות בתיאורי השבח, כי זה עוזר לנו להבין מי זה ריבונו של עולם. אבל מצד האמת, זה מגונה באותה המידה. ולכן גם תארי הגנאי הם לא יותר גרועים. אלא שאנחנו, כבני אדם, לא ראוי לנו להטיל תיאורי גנאי כלפי האלוהות. אלא אם כן, זה הקדוש ברוך הוא שבעצמו עושה לנו ג'סטה. על ידי, למשל, שהנבואה מתבלבלת, ואז במקום 17 יוצא 9. מובן? אגב, למה במקום 17 יצא 9? זה ככה לא מובן. איך במקום לכתוב 17 יוצא 9? איך קודם 9? איך יהודי כותב 9? תת, נכון? תת. איך קודם 17? מה, י' זין? אז איך י' זין יהיה תת? אלא מה תגידו שהי' והזין התחברו למטה, ככה איזה קצת חתיכת דיו, איזה התבלבלה? או שבשביל לכתוב 17 קודם טוב. טוב, בגימטריה 17. אי אפשר לכתוב י' ה', למה? י' ה' זה 15, כן? נכון, ודאי שלא יכתוב י' ה', כי י' ה' זה 15. אנחנו רוצים לכתוב 17.
לא, בגלל זה שינו את זה, כאילו
לתת ו'. אבל אנחנו לא מדברים על תת ו', אנחנו מדברים עכשיו על י' ז'. זה יפה שאתה רוצה לדבר על תת ו', אבל זה לא הנושא. אתה מבין אותי? אנחנו מדברים על 17. כן, אז 17, אז או שהי' וז' פשוט נדבקו, או, מה שיותר מנראה לי, זה שכדי לכתוב 17, כותבים טוב, תת וב בית. נכון? כי טוב, בגימטריה, 17. אז הקדוש ברוך הוא כאילו יכול, רצה לכתוב טוב, ידלבל, יצא לו תת. לא, באמצע הכתיבה. תת זה 9. זה השורש של הטוב. זה לא הטוב עצמו. הרואה תת בחלום, יצפה לטוב. כן, מה אתה אומר? כן. נהגו לכתוב 17, על ידי הכתיבה של המילה טוב. זה יוצא שזה טוב בתמוז. יש טוב גנוז בתוך השבירה הזאת. כי הדבר הראשון שקרה ב-17 בתמוז זה היה שנשתברו הלוחות, שזה גם דבר טוב. כן.
אתה פשוט להגיד שפשוט אפשר להגיע לשלמות, אבל אותם אנשים שמתו בעצו של נחש, הוכיחו להם שמה שכתוב אין צדיק בארץ, אבל
איך אני מיד אתך. אני אתכנס מיד לטענה הזאת, רק רגע. לרב ולתלמידים, שלום רב ובוקר, שלום ובוקר טוב. מדוע אנוש אני שוכח, לא הבנתי את האנלוגיה. כי זאת עברית, מה אני אעשה? בעברית, אנוש, פירושו, אני שוכח. נכון?
נשייה.
נשייה, כן, ננשות. נשני אלוהים. הפועל נשה, נון שינה בעברית, פירושו לשכוח. אנוש, אשכח. או אני שוכח. דבר פשוט. טוב, בוקר טוב, מדוע האל פונה לאדם? אחד, מי שברא את העולם והכל מונח לפניו, מה הצורך שלו ביצור נחות כמו האדם? שתיים, ואיך בכלל בן אנוש מסוגל לפרש את דברי האל מעבר לכתוב במפורש, ברכה לעם ישראל. טוב, מדוע האל פונה לאדם? כי הוא רוצה. האם הוא צריך את האדם? תשובה, לא. סתם ג'סטה, זה חסד גמור. ג', איך האדם יכול לפרש את דברי האל? האדם נברא על ידי האל. חוץ זה מה פירוש מלבד מה שכתוב במפורש, ומה שכתוב איך הגיע לידינו אם לא על ידי נבואה. הלאה. טוב, עכשיו לגבי הפסוק הזה, אם נדייק בעומק שלו. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הפסוק הזה כולל בתוכו שני קשיים בולטים לעין. אם האדם הזה חטא, אז איך אתה קורא לו צדיק? אדם שחטא, אוטומטית הוא כבר לא צדיק. מי שחוטא הוא רשע. אז איך אתה אומר, אין צדיק שלא יחטא? דבר נוסף, למה אתה אומר אשר יעשה טוב ולא יחטא? תגיד, כי אדם אין צדיק בארץ, אשר לא יחטא. יעשה טוב פה מיותר לפי ההקשר. כלומר, אם רוצים להגיד שיש לאדם חיסרון, אז מה אתה צריך לספר לי שהוא עושה טוב? כך שהפסוק מופרך מיסודו. אלא מדובר על משהו אחר. מדובר על אדם שהוא צדיק, ומכיוון שהוא צדיק, הוא עושה טוב. ובזה שהוא עושה טוב, לא ייתכן שלא יחטא. איך? הוא חוטא לפחות בשני כיוונים. א', הוא חוטא לה יותר טוב. אתה עושה טוב, אז אתה חוטא לה יותר טוב. מדוע? כי אתה רק אדם. דבר נוסף, הוא חוטא לאחרים שאינם כמוהו. כי ברגע שיש צדיק, אז יש כתרוג על מי שאיננו כמוהו. כלומר, עצם הטוב גורר בעקבותיו את החסרונות שלו. אבל יש פסוק אחר. בדברי שלמה המלך, בספר מלכים, לא סע, בספר דברי הימים, בתפילת שלמה, כשהוא עושה את חנוכת המקדש, אז אומר, כאשר יחטא אדם לך, כי אין אדם אשר לא יחטא. כך כתוב שם. כי אין אדם אשר לא יחטא. אז אין אדם אשר לא יחטא, אבל לא, אין איש. איש יכול שלא לחטא, אבל אדם לא ייתכן שלא יחטא. האיש זה מצד מעלת השכל. לכן אדם נקרא איש, על שם האש, השכלית שבקרבו. מה שאין כן אדם, זה כשהוא נשלט על ידי הדמיון. מה פירוש המילה אדם? אני מדמה, נכון? אדם. כלומר, אני עוסק בדמיון. כשיש דמיון, אז יש גם חטא. בסדר? כן.
איש זה לא הגויים, אדם זה ישראל.
איש זה הגויים, אדם זה ישראל. לא, מה פתאום? גם בני אדם, גם בני איש, יחדה, ואשר הוא יביון, הוא אומר שאיש שמה זה, זה הגויים? זה מעניין. אפשר לראות את רשי על תהילים. רגע. כן, יש פה רשי על תהילים. טוב, אני אקום בעצמי, זה בסדר. אתה לא רוצה... טוב, תודה. מה? אוף. למה זה גנות לומר שבח הקדוש ברוך הוא תודה? כי זה הקטנה. רגע. איזה פרק זה אתה זוכר? רק רגע. מה? כן, אבל השאלה היא, מה המספר שלו? קו זין, מה אמרת?
קו זין,
זה בטוח לא קו זין. ננחת, אתה אומר?
ננחת.
ממחת אמרת? ממחת. אנחנו נבדוק את זה. זה גם לא, אבל... ממתת. גם בני אדם, גם בני איש, יחד עשיר ואביון. בוא נראה. בני אברהם, כן, בני אדם, בני אברהם, שנקרא האדם הגדול בענקים, בני ישמעאל ובני כתורה, גם בני איש, בני נוח, שנקרא איש צדיק. וואלה, יפה. טוב, אז יש גם פירוש כזה. כן, ברור.
אז לא יכולים לתקן את הרצון?
מה זאת אומרת לא יכולים לתקן את הרצון?
לתקן את הרצון לגמרי זה אומר שאנחנו לא מדמיינים ש...
לא, הדמיון זה דבר חשוב. רק אסור להיות נשלט על ידי הדמיון.
אבל הדמיון זה קשור לרצון. אם יש לנו רצון מתוקן לגמרי...
לא, הדמיון לא קשור לרצון. הדמיון זה אחד מכוחות הנפש. לפחות לפי מה שהוא הסביר בפרק א', שיש לאדם כוח מדמה, ויש לאדם כוח שכלי, והרצון משתמש בזה ובזה. הוא, תהיתי.
אבל האדם מדמיין מה שהוא רוצה.
האדם לא מדמיין מה שהוא רוצה. האדם רוצה מה שהוא רוצה, הוא משתמש בדמיון לצורך זה. מובן? למשל, אני ישן. כשאני ישן, יש לי חלומות. אני לא בשליטה. חלומות, אני לא אחראי על החלומות שלי. כן. לכן אדם לא צריך להרגיש אשמה. אדם יש לו. יש דברים מדהימים בגמרא לגבי החלומות. איזה חלום הוא טוב, איזה חלום רע. למשל, אדם בא על אחותו בחלום. זה מצוין. למה? יזכה לחוכמה. שנאמר, אמור לחוכמה אחותיית. אם במציאות האדם יבוא לאחותו, זה נורא והיום. ברור? אז תבין שהעולם של החלום זה עולם של סמלים אחרים לגמרי. Okay. אם כאשר... למה זה גנות לומר שפח הקדוש ברוך הוא? לא עניתי על זה, נכון? עניתי? כזה הקטנה, כן, נכון. כן, אני לא אומר את זה. אם, אחד, אם כאשר בורא העולם בורא תוהו ובוהו, הוא מסדר את עולמו מתוהו ובוהו, אינו מבולבל. אז מה עלול לקרות בעולם כאשר עלו הקד מבולבל במרכאות חלילה? אז באמת נורא והיום מה שקורה בעולם. עולם של בלבול זה עולם נורא. זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה. למשל, בשואה, מנשה לפיכך, פירושו משקח בכוונה תחילה, תלוי איך הם מבינים, כן, אבל למשל יוסף קרא לבן שלו מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי, את כל בית אבי. כן, אז מנשה משקח, כן, נכון. טוב, שאני רק רוצה להוסיף עוד הערה קטנה לגבי הפסוק שאנחנו קראנו, אשר יעשה טוב ולא יחטא, יחטא זה לא יעוות, או יעווה, או יעווה, כן, עוון זה במזיד. לחטוא זה בשוגג. אבל לא ייתכן שאדם באופן של שגגה, שלא תהיה איזושהי שגגה שתביא אותו לנפילה כלשהי. כן. אגב, מה שציינת זה נכון, יש אנשים שמתו בעטיו של נחש, כלומר שלא עברו עבירה מימיהם. עכשיו, זה שהם לא עברו עבירה, זה לא אומר שהם לא חטאו. יכול להיות שאיזשהו חיסרון דבק בהם. כי מה פירוש הדבר בעטיו של נחש? כוונה שהם נדבקו בזוהמה העולמית קצת. משהו נגע בהם. אבל לא מאשמתם. כלל. כן, יש אם כן ארבעה אנשים שהתלמוד אומר עליהם שהם לא עברו עבירה, והם?
ישי.
עמרם. כלאב. ובנימין. נכון? ארבעת אלה מתו בעטיו של נחש. מה מיוחד לארבעת אלה? אבא של ובן של. כלומר, בנימין הוא בנו של יעקב, עמרם אביו של משה, ישי וכלאב, אב ובנו של דוד. עכשיו, האישויות המרכזיות, יעקב, משה, דוד, הן הרבה יותר משמעותיות. אם אומרים על הבן או על האב שלהם שהם לא חטאו, מה זה אומר עליהם, על יעקב, משה ודוד? שהם כן חטאו. נשאלת השאלה, מי השאיר את חותמו בהיסטוריה יותר? ישי או דוד? דוד. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות משהו משמעותי בעולם, תדע לך שיש לזה מחיר. המחיר הוא שגם בוודאי תחטא, אבל כנראה שזה שווה. שווה, כי צריך לקדם את העולם. כן? יעקב הקים את עם ישראל, משה את תורת ישראל, ודוד את ארץ ישראל. יעקב, משה, דוד, בגימטריה, סך הכל, ישראל. נכון? ככה בן איש חי מיר. אין יעקב ועוד משה ועוד דוד, וגימטריה ישראל. כן, ישראל זה עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. אגב, היה עוד מישהו שלא חטא. הרמק, רבנו משה קורדובר. זה הרבה יותר קרוב אלינו, נכון? רבנו משה קורדובר. איך יודעים? זה האריזל אמר את זה בהלוויה שלו. איך האריזל אמר את זה? הוא אמר, ביקשו ממנו להספיד את הרמק. אז הארי אמר, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת, ותלית אותו על עץ. זה מה שהוא אמר על הרמק. זה מסביר. מה זה חטא משפט מוות? חטא, חיסרון. חטא משפט מוות, חסרון משפט מוות. כלומר, אין סיבה שהוא ימות. וכי יהיה באיש כמו הרמק, חטא משפט מוות, לא מגיע לו בכלל למות. והוא מת, אם כן זו קושיה. איך יכול להיות שהוא מת? ותלית אותו, כמו צריך לתלות את זה, על עץ, על עץ הדעת, שאכל אדם הראשון והביא מיטה על כל החיים. דרושים בהספדים. לפחות ההספדים היו מעניינים בה. טוב.
הרב, אותם אמרו שלא, שמתו רק
בעתיו
של
נחש,
זה לא אומר שלא הייתה שום סיבה
להרוג אותם חוץ מעתיו
של
נחש? זה מה שזה אומר, אבל בכל זאת, למה יש בכל זאת סיבה מצד עתיו של נחש? צריך להיות איזשהו צדק בדבר.
כן, רק שפשוט...
אז תפסו אותו באיזשהו...
כולה לא תוקנה, אז לכן... כל זמן שהמציאות כולה לא תוקנה, זה לא יכול...
זה הפירוש הרגיל, אבל יש בזה בעיה מוסרית באמירה הזאת. הרי לא מגיע לו, אז למה הוא עומד בכל זאת? כי הוא חלק מהמציאות. אם הוא חלק מהמציאות, אז זה גם פוגע בו. מה שזה...
פיזיולוגית זה לא אפשרי שבאדם
הזה. פיזיולוגית זה לא יכול להיות שאדם לא ימות. אני לא יודע. כי מה היה קורה אם אדם הראשון לא היה אוכל מצדת?
הוא לא היה פיזיולוגי.
נכון. טוב. ואתה יודע. עכשיו אנחנו עוברים לדוגמה יותר קיצונית, שהאדם הגדול ביותר שאנחנו מכירים, גם הוא חטא. מי הוא האדם הגדול ביותר שאנחנו מכירים לפי הרמב״ם? משה. ואתה יודע שאדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו עליו השלום, כבר אמר אליו השם יתברך, יען לא אמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, על אשר מיריתם את פי למריבה, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. אם כן, אפילו משה, יש לו חטא. שוב, לפי דרכו של הרמב״ם בפרק הזה, זה לא חטא במובן של עבירה, אלא זה חטא במידות. יש חטא במידות אצל משה רבנו. וחטאו עליו השלום הוא שנטע לצד אחד מן הקצוות ממעלת המידות, והיא הסבלנות, כאשר נטע לצד הרגזנות. השאיפה הרמב״ם ראה שמשה כעס, שזה אחר, כי באומרו שמעונה המורים. למי הוא אמר את זה? מורים הכוונה מורדים. הוא כועס, אם כן. הוא כועס על עם ישראל, הכעס הזה לא היה מוצדק, כיוון שלא היה מוצדק, נענש. כן, ברור. עכשיו נשאלת השאלה, באמת, מה זה הסיפור הזה? באמת, החטא ממריבה, כן, המפורסם. איך כתב על זה מנדלסון? אמר, משה רבנו חטא חטא אחד. והמפרשים הטילו עליו חטאים הרבה. זה לא בסדר. עכשיו, מה עושה מנדלסון? הוא אומר, הוא דוחה דברי כולם, הוא מוכיח שכולם טועים, ומביא הוא את החטא שלו. אז שדל בפירושו לתורה, שמואל דוד לוצאתו. אז הוא כותב שהוא לא רוצה לעשות מה שמנדלסון עשה, הוא רק מביא את דברי הקודמים, ולא רוצה להוסיף חטא למשה רבנו. עכשיו זה דבר תמוע, באמת, הפרשה הזאת, שהיא הפרשה שמראה פגם לכאורה בראש האומה, היא העלומה ביותר מכל הפרשיות שבתורה. לא ברור בדיוק מה עשה משה שם. אז אולי נקרא את הדברים בפנים ונתבונן קצת. ונבין מה קרה עכשיו. אני אפילו כבר לא מבקש, ולא... גם כשביקשתי זה לא עשה. אז מה? יפרייר שמישהו. טוב. במדבר פרק כף.
אבל זה דבר ידוע בדרך כלל שאם מנהיג פונה לעם בצורה מזלזלת או בצורה לא טובה, אז זה ידוע שהשם עכשיו זה כעיקרון בתור חטא.
אתה צודק, השאלה האם זה החטא. כלומר, זה שאם המנהיג פונה בצורה לא ראויה, זה חטא. השאלה, האם אנחנו בטוחים שזה היה חטאו של משה? אנחנו נקרא את הפסוקים, נראה שזה לא ברור. כן, מה אתה אומר?
אפשר להגיד גם שזה לא חטא, כאילו זה לא חטא.
חטא במידות נקרא חטא. קלקול במידות נקרא
חטא.
לא, כי הוא לא מורד לכתחילה. כלומר, לפי רש"י, שהחטא היה שהוא עיקה בסלע במקום לדבר, לכאורה זה עבירה מפורשת. כן, ואז, אבל לא לפי הרמב"ם. עכשיו, בכלל יש שאלה גדולה. איך יכול להיות מה שאומר רש"י? רש"י זה תמוע מאוד. הקדוש הוא אמר לו דבר אל הסלע, במקום זה הוא עיקה, מה פתאום? יעלה על הדעת שמשה יעבור על דבר השם שנאמר לו בנבואה 5 דקות לפני כן? משהו לא מובן, נכון? צריך בירור על הדברים האלה. טוב, אני רוצה לקרוא בפנוך, פרק כף. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש. ותמות שם מרים, ותיקבר שם. מי היא מרים? האחות של משה ושל? גם של אהרון. שאלה קטנה. מה עושה אדם, מה דינו של אדם שמתה אחותו? הוא אבל, נכון? מה היחס הראוי לאבלים? מנחמים אותם, נכון? כיוון שמדובר פה על האחים שמנהיגים את כל האומה, מן הראוי לכל האומה לבוא אל משה ואהרון ולנחם אותם. זה הדבר המינימלי, לא? זה אנושי מאוד, זה צפוי מאוד, נכון? ותמות שם מרים ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם עם משה, ויאמרו למור, ולו גבנו בגבה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו ובעירנו, ולמה הליטונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותענה וגפן ורימון ומים, אין לשתות. אין לשתות. זה התגובה, היא לא צפויה. אלא רק עכשיו אחותו, שהייתה נביאה, לא סתם, ממנהיגות האומה. עכשיו, זה מה שבאים ואומרים לו, במקום אליו, אגיד, המקום ילחם אתכם שם, בלציון. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל אוהל מועד. ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם עליהם. כלומר, מה קרה בעצם? מה הם עשו? הם ברחו. יש מהמפרשים שאמרו שזה החטא, שהם ברחו. וידבר השם אל משה לאמור, בתוך אוהל מועד, הוא אומר לו, קח את המטה, והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע, לעיניהם, ונתן ממיו. שאלה, איך מדברים אל סלע? הוא אומר לו, קח את המטה, ודיברתם אל הסלע. אז איך מדברים אל סלע? דבר אל הקיר. אתה נותן לו מקום, נכון? כפי שקרה פרשת בשלח, שאומר לו, והקיטה בצור. כן? אז לכאורה, אין בזה בעיה. כן? יש פה גם בעיה. אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממה, והוצאת. אז מי צריך לעשות? משה ואהרון או משה? אבל כתוב, ודיברתם.
והוצאת.
והוצאת. אז מה ודיברתם והוצאת? אם הדיבור הוא המוציא, אז שניהם, והוצאתם, היה צריך להיות כתוב. אבל כתוב ודיברתם. אז איך הרבים הזה? מה הרבים הזה עושה פה? ודיברתם אל הסלע לעיניהם ודמתן לה והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעונה המורים. משה כועס, כן? זה לפי הרמב״ם, זה החטא. המן הסלע הזה, יש אומרים שזה החטא. שהוא אמר, מלשון ספק, המן הסלע, נתן מקום לספק. המן הסלע הזה, נוציא לכם מים. נוציא? מה? זה הקדוש ברוך הוא מוציא, לא אני. יש אומרים שזה החטא. וירא משה את ידו ויח את הסלע. לפי רש"י, זה החטא. שהוא יקע. במתהו פעמיים, יש אומרים שזה החטא, שהוא יקע פעמיים, במקום להקעות פעם אחת. בסדר? אתם רואים איך שהמפרשים במבוכה, כי לא ברור מה קרה פה. ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. חוץ מזה, באמת, אם משה חוטא, אז למה הנס נעשה? ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם. מי שהבין, כל
הכבוד.
גם לא ברור, מה זה חד של שניהם? הרי יש אפילו אומרים ככה, שמשה אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע תריבהו על מי מריבה. שמשה אמר, מלא, אני חטאתי, אבל מה שלך מהארון? טוב, חוץ, מה? כן. חוץ מזה, שזאת לא הסיבה האמיתית שבגללה משה לא נכנס לארץ, זה ברור. הסיבה האמיתית לא כתובה פה, היא כתובה בספר דברים, ופה זה בעצם סיפור כיסוי. כדי לחפות על משה, התורה סיפרה את הסיפור הזה, כדי שלא נשים לב לסיפור שמובא בספר דברים. בספר דברים כתוב במפורש למה משה לא נכנס לארץ. זוכרים? לא? לא זוכרים? פשוט לא.
כמו שאומר, אתה לא תעבור, לא?
אבל למה? על איזה
חטא?
איזה חטא העגל? משה לא עשה את חטא העגל. מה, משה לא עשה את חטא העגל?
פעם השנה בארסנה,
כאילו
שהוא
חטא עם הצלת. בסנה? שם הוא כבר חטף, מה שיש לו לחטוף. לא, בספר דברים, ספר דברים. לא, מה אתה אומר לשמות? אני אומר שזה בדברים ואתה רץ לשמות. אלא פשוט מאוד, אתם זוכרים מה שקרה בחטא המרגלים? אני עוד לא אסביר לך, בעזרת השם נגיע גם לפירוש של הפסוקים פה, רק רגע. אתם זוכרים מה שקרה בחטא המרגלים? באו העם, בסדר, באו המרגלים, אמרו לעם, אי אפשר לכבוש. למה? הכנענים חזקים. אנחנו חלשים, הכנענים חזקים, אי אפשר לכבוש. ואז, מי עונה להם? כלב, נכון? כלב עונה. מה עם משה? שותק? לא, לא נכון. בספר דבר, בפרשת בשלח כתוב נאומו של כלב. בספר דברים כתוב נאומו של משה.
שלח.
מה?
שלח.
בפרשת שלח כתוב נאומו של כלב.
לא, לא
בשלח. מה אני אמרתי?
בשלח.
אמרתי בשלח?
לא.
בשלח. אה. בפרשת שלח לך. כתוב נאומו של כלב, לבריאות, ואילו בפרשת דברים כתוב נאומו של משה. אז מה היה? היה של משה או של כלב? היו שני. אבל למה התורה לא שמה את שני הנאומים באותה פרשה? כדי שלא נשווה ביניהם. כי אם נשווה, נגלה את החטא של משה. מה אמר כלב? כשהטענה של המרגלים, אי אפשר לכבוש. מה אומר כלב? אפשר. הלו, נעלה, וירשנו אותה, כי יכולנו חלה, אם חפץ השם בנו, ונתן בידנו את יושבי הארץ הזאת. כלומר, כלב מעודד את העם למלחמה. הוא אומר, אל תיבעלו, תתחזקו, זה חולשה זמנית שלכם, תתאוששו, תתעודדו, נכבוש. זה דברי כלב, נכון?
לא.
מה הבעיה שלך?
הוא לא נכנס לארץ, בגלל שהוא חטא, זה לא שהוא עשה
שלו
על החטא.
אני עוד לא יודע על מה אתה מדבר, אני עוד לא יודע מה החטא שלו. של משה. אז אם כן, כלב אומר, תתעודדו, ניכנס. מה אומר משה? בואו נראה. בספר דברים, כתוב מפורש, ואומר עליכם, לא תארצון, ולא תראון מהם, לא צריך לפחד מהכנענים. למה? השם אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם. ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם, ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוהיך, כאשר ישא איש את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם הדבר הקום הזה, ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוהיכם, ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה, לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם. מה אומר משה? אין לכם מה לפחד, יהיו ניסים. כלומר, אם אתם כל כך מפחדים מן המלחמה, אז הקדוש ברוך הוא יעשה את המלחמה. בדיוק הפוך מכלב. וישמע השם את כל דבריכם ויקצוף. וישבע למור. אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי כלב, שפתאום לא מוזכר פה בכלל, בן יפונה, הוא יראנה, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם, גם בי יתענף השם. בגללכם, למור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון, העובר לפניך, הוא יבוא שם, אותו חזה, כי הוא ינחילנה את ישראל. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה גילית שאתה לא מסוגל להיכנס לארץ. אתה לא יודע להילחם. אתה אומר שיהיו ניסים. זה טוב למדבר.
זה לא מה שהובטח להם?
מה?
השם ילחם לכם, ואתם תחרישו.
זה נאמר בקריאת ים סוף, השם ילחם לכם.
זה רואה אם הוא אמר את זה...
לא, זה בדיוק ההבדל. קריאת ים סוף זה דור יוצא מצרים. זה דור חלש, הוא צריך ניסים. אבל להיכנס לארץ ישראל, זה כבר אנשים שעברו כבר איזה שנתיים, או איזה שנה רצינית, ככה בהר סיני, חזקים, יכולים להילחם. וזה בדיוק מה שמשה אומר. אנחנו נמשיך כמו שהיה בים סוף. כמו שהיה בים סוף? בסדר. אז אתה לא נכנס לארץ. דברים חריפים, לא?
אבל הפרשים כל הזמן אומרים שלמה כל הזמן שדובר על מות משה מוזכר חטאו של מי מריבה, כדי שלא יאמרו שזה בגלל חטא המרגלים.
זה מה שאומר האור החיים. האור החיים אומר, מדוע התורה הזכירה את חטא מי מריבה, הייתה יכולה לא לדבר בכלל? אלא אז היינו חושדים את משה שהיה שותף לחטא המרגלים.
ולכן כל פעם
התורה דיברה על חטא ממריבה. ואנחנו נראה, אגב, שחטא ממריבה זה בדיוק החטא שכתוב כאן גם כן, בסופו של דבר. אבל יש פה נקודה מאוד חשובה. משה באמת לא חטא בחטא המרגלים. הוא רצה להיכנס לארץ. כן? אז לכן אי אפשר להאשים אותו. אבל משהו מזה, הסכמה עם חולשת העם הייתה. ולכן הוא לא יכול להיכנס.
אבל להגיד שזה המרכזי,
זה מה שכתוב כאן.
למה שם קוצף?
כי אומר, הוא קוצף על זה שהם לא רוצים להיכנס לארץ. וגם על משה הוא מתענף.
אבל למה הוא קוצף? למה הוא מתענף או קוצף?
למה לא?
אתה מדבר ככה, אז אתה לא נמצא במקום שבו אתה יכול להיכנס.
זה בגלל מה שהוא אומר.
זה הסטטוס הנפשי שלך.
זה נקרא להתענף. עכשיו, בגללכם למה. עכשיו, גם אותו דבר לגבי החטא של אהרון, החטא האמיתי של אהרון שבגללו לא נכנס לארץ, זה לא הסיפור של ממריבה. אלא זה בגלל מעשה העגל. זה בגלל מעשה העגל שהוא לא נכנס לארץ. זה כתוב מפורש בפרשת עקב. כלומר, התורה כתבה בדברים את מה שהיא מסתירה במדבר. אז עכשיו שאני עשיתי מה שהתורה אמרה לא לעשות, זה בסדר? זה בסדר, כי התורה כתובה באופן שיש תמיד שתי קריאות. יש קריאה ראשונה וקריאה שנייה. אפשר להוכיח את זה מרשי בסוף פרשת נוח. הוא אומר את זה מפורש. עכשיו, בואו נחזור עכשיו לנושא של מי מריבה. זה היה רק בדרך אגב. בואו נחזור עוד פעם לבעיה. קח את המטה, אני קורא בספר במדבר, פרק כף, פסוק זין. לא, סליחה, פסוק ח'. קח את המטה, והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך. ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. מה זה לדבר אל הסלע לעיניהם? מה זה עיניים? מי זה עיני העדה? זה החכמים, נכון? מה? אז כלים, החכמים. אנשים של מעלה, נכון? ודיברתם אל הסלע לעיניהם. כלומר, אתם תרכזו את תשומת לב שלכם אל הזקנים. ואז איך תעשו את הנס? ודיברתם. כלומר, מי שאפשר לדבר איתו, אז מדברים איתו, לא נותנים לו מכות, נכון? זה עניין של דיאלוג. אחר כך כתוב, והוצאת להם מים מן הסלע. מה זה והוצאת? על ידי המטה. כלומר, אתה ואהרון, אתם תשפטו. אם אתם חושבים שהעם הוא במדרגה נעלה, אז תעשו את הנס על ידי דיבור. אם אתם חושבים שעם במדרגה נמוכה, תעשו את הנס, כראוי לעם, תקו. אתה תקה בעצם, רק משה ולא אהרון, כי אהרון אוהב שלום, רודף שלום. משה מידת הדין. אז הוא הוצאת. ואז מה תהיה התוצאה? והשקית את העדה ואת בעירם. מה זה בעירם? הבהמות שלהם. כלומר, כשאומרים, והשקית את העדה ואת בעירם, יש בזה גנות. כלומר, העדה בעירם הם באותה מדרגה. שניהם רוצים לשתות. ואלה רוצים לשתות, אלה רוצים לשתות. כלומר, השאלה היא, אז ברור שזה לגיטימי לחלוטין. לפחות לפי הספר, לפי ההוראות שקיבל משה, זה בהחלט לגיטימי לעשות את הנס על ידי הקהל. באותה מידה הוא יכול לעשות את הנס על ידי ששניהם ידברו. אהרון ומשה ואהרון. הכל יהיה תלוי באיך הם שופטים את העם. מה כתוב? שמעונה המורים. אם אתם מורים, אז אתם לא ראויים, המן הסלע הזה נוציא אני ואהרון לכם מים? לא, אתם לא ראויים. אז איך נעשה את זה? וירא משה את ידו, וירא את הסלע מטו פעמיים, ויציאו מים רבים, ותשת, העדה ובעירם. כלומר, ברגע שאתה מתייחס אל האומה באופן נמוך, אז אתה מנמיך אותם, אז באמת הם ירדו למדרגה הזאת. לכן אומר, ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני, לעיני בני ישראל. כלומר, לא ראיתם שצריך להקדיש לעיני בני ישראל. לא הלכתם לפי האופציה הראשונה של הנס. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. כלומר, קהל הראשון שהיה בזמן יציאת מצרים, בהחלט, זה התאים לתת מכות. הרי זה מה שעשה משה בפרשת בשלח, שהוא היכה בצור. ומשה המשיך להתייחס אל העם אחרי 40 שנה, כאילו שהוא העם מלפני 40 שנה. לכן הוא יראה בזה את אי הבנתו של ההנהגה הראויה לעם. וזה מתחבר למה שכתוב בספר דברים, שכלב כן הבין מהי רוח העם הפנימית, ומשה לא הבין כי הוא הציע נס. מובן? טוב, זה רק בדרך אגב, כן? זה להבין קצת מה קורה כאן. כן. אתה מדבר על ממריבה? זה בשנת ה-40 לפי רוב המפרשים. לפי רש"י לפעמים. בסדר? טוב, אז בואו נמשיך. וחטאו עליו השלום, אני חוזר כאן לשמונה פרקים. שנטע, הוא שנטע לצד אחד מן הקצוות ממעלות המידות, יהיו הסבלנות, כאשר נטע לצד הרגזנות, באומרו שמעונה המורים, דקדק עליו השם יתברך, שיהיה אדם כמוהו כועס לפני הדת ישראל, במקום שאין ראוי בו הכעס. וכיוצא בזה, בדין האיש ההוא, חילול השם הוא. למה זה חילול השם? הרי סתם זה רק כעס, כעס זה עוד לא חילול השם. אבל אצל משה כן, למה? מפני שמתנו אותיו ומדבריו כולם למדים, והיו מקווים להגיע בהם אל הצלחת העולם הזה והעולם הבא, ואיך ייראה בו הכעס ומפעולות הרע, כמו שביארנו. ולא יבוא, כי מתכונות רעות מתכונות הנפש. אבל אומרו בעניין מריתם את פי, הוא כמו שהבאר, והוא שלא היה מדבר עם שחלים ולא עם מי שאין לו מעלה, אבל עם אנשים שהקטנה שבין שהם הייתה כי יחזקל בן בוזי, כמו שזכו החכמים, וכל מה שיאמר הוא יעשה יבחנו הוא. וכאשר הוא שכעס, אמרו שהוא עליו השלום ודאי אין לו פחיתות, מידה, ולולא שהיה יודע שהשם יתברך כעס עלינו בבקשת המים, ושאנחנו נכעסנו יתברך לא היה כועס, ואנו לא מצינו שהשם יתברך כעס בדברו אליו, וזה העניין, אבל אמר כך את המתי וכן את העדה וגומר. מה כאן רוצה הרמב"ם לומר? שכשמשה כועס, הוא מטעה את העם ביחס לדעת השם, שהם חושבים שהשם כועס. אז הם טועים בהבנת האלוהות. אם הם טועים בהבנת האלוהות, הוא חומס מן העם את הדבקות שלו באלוהים. כי הם מתארים לעצמם את אלוהים לא כפי שהוא באמת.
אבל יש כאן סתירה פנימית.
למה?
מצד אחד הרמב"ם אומר שמבינים שמשה כעס זה פחיתות, מצד שני הוא כותב שמבינים שהשם כעס, ואז זה שמשה מבטא את הכעס, זה לא פחיתות.
לא, זה טעות, זה בדיוק העניין, השם באמת לא כעס.
כן, אבל בחלק הראשון הוא אומר שלומדים ממנו, ואז ילמדו לעשות דברים לא נכונים.
נכון.
אבל אם הסיבה שהוא כועס זה רק בגלל שהשם, הוא מבטא את כעס השם...
אם באמת השם... לא, אם השם היה כועס באותה שעה, זה לא היה פחיתות. לא כל כעס...
אם
היה
מבין את זה שהוא מבטא את הכעס של השם, אין בזה פחיתות, אז הם לא לומדים כאן דברים רעים.
לא, ודאי שיש בזה פחיתות, בגלל שהם חושבים שהשם כועס, שזה כשלעצמו הדבר הכי גרוע שיכול להיות, לטעות באלוהות.
כן, זה החלק השני, אבל בחלק הראשון לא ברור.
החלק הראשון זה שהם לומדים ממשה שצריך לכעוס כשאנשים מבקשים מים. שזה לא בסדר. העם צמא, זה שאחותך מתה, זה דבר אחד. אבל זה שהעם צמא, זה יותר חשוב. כלומר, ציבור צמא, צריך לתת לו מים. לא משנה, וזה שהם התנהגו לא יפה, זה טבעי לאנשים במצב כזה. זה...
אני אומר, השאלה
מי,
אם העם הוא זה שרואה.
נו.
אם הזקנים האלה שרואים, אתם מבינים שהכעס של משה, הוא בא לבטא את הכעס של השם.
לא, יש פה שני דברים.
יש כאן רק חוסר הבנה של...
לא, זה לא נכון, יש פה שני דברים. א', הם רואים את הכעס של משה, אז הם חושבים שצריך לכעוס. בסדר? שזה כשל עצמו דבר רע, לחשוב שצריך לכעוס על מים, על בקשת מים. כי הרי לא ראוי לכעוס. דבר נוסף, הם טועים בקדוש ברוך הוא, שזה יותר חמור. הם טועים בהבנת האלוהות. והנה יצאנו מכוונת השער, אבל איתרנו ספק מספקי התורה שנאמר בו דברים רבים, ונשאל פעמים רבות איזה חטא חטא, וראה מה שנאמר בו, ומה שאמרנו בו אנחנו, והאמת תעשה דרכה. כלומר, תסתכל במפרשים השונים, בסופו של דבר יתברר מה העניין, וזה יגיע עד השיעור הזה. כן? טוב, עד כאן להיום.